Hola, bienvenidos a su programa.
Shalom, ברוכים הבאים לתוכניתכם העולם. שוב, יש לנו נושא מרתק לשוחח עם הדוקטור מיכאל לייטמן. היום נרצה לדבר, דוקטור לייטמן. תודה שאתה נמצא איתנו, ונרצה לשוחח איתך על נושא הכמיהה, השתוקקות. ותודה רבה שאתה מלווה אותנו שוב, שאתה נותן לנו את ההזדמנות הזאת.
כן, אני שמח גם כן. גם הנושא עצמו הוא מאוד ככה לא צפוי, אבל כנראה שמעניין. קדימה.
הכמיהה או ההשתוקקות הינה רצון אז למשהו. זה יכול להיות משהו פיזי, מוחשי או בלתי מוחשי. הרבה שרב ברוך שלום הלוי אשלג אומר לנו באיגרת חף א' את הדבר הבא. אלא דבר זה אמר בעל הסולם, כי אין טעם בשום דבר אם אין חיסרון ותיאבון לדבר המכונה השתוקקות. מהי השתוקקות בחוכמת הקבלה?
השתוקקות זה נטייה למשהו שאין לי ואני מאוד רוצה להשיג. ואז יוצא שאם אני לא משיג, אז אני סובל. ואם אני אחרי זה משיג, אז הרגשת המילוי בהתאם לכמה שאני סבלתי. לכן חייב להיות השתוקקות, סבל, חוסר. ורק אחר כך, אם אני מקבל וממלא את עצמי, אז אני נהנה. לכן לא יכולה להיות שום הנאה אלה לפי ההשתקקות אליה.
ומה ההבדל בין רצון רגיל לתשוקה או כמיהה?
רצון רגיל שאני רוצה משהו, אבל אין לי לזה השתוקקות. אני לא רוצה להשיג את זה ממש. מה שאם כן השתוקקות, זה אומר עד כמה שאני סובל מזה שאין לי.
ואיך נולדת הכמיהה לרוחניות, למשל? מאיפה היא מגיעה? זה משהו שכולנו נולדים עם הכמיהה הזו לרוחניות?
לא, בקשר להשתוקקות יש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת. קודם כל, מה פתאום שאני משתוקק? אני משתוקק לפי זה שטעמתי קודם, וטעם הזה נשאר, ואני לפי הרשימו משתוקק עכשיו להשיג מה שהיה לי טוב, או שאף פעם לא טעמתי כלום, אז מאיפה יש לי השתוקקות לדבר שאני אולי מסתכל על אחרים? ואז מתוך זה שיש לי קנאה, תאווה, כבוד כלפי תענוגים שאחרים כנראה מרגישים, ואז אני רוצה גם כן לקבל מה שיש להם. אנחנו רואים את זה במיוחד אצל ילדים הקטנים, שהם רואים איזה משחק או משהו אצל מישהו, אצל חבר הקטן, וגם כן מאוד רוצים, צועקים, ואומנם שאף פעם לא שיחקו בזה, לא השיגו את זה. אז יוצא לנו שכדי שיהיה השתוקקות, אנחנו צריכים כאן כמה תנאים. או שהיה לי תענוג, ונעלם, ואז אני משתוקק לאותו תענוג שהיה לי, ואם הוא לא היה לי, אני לא יכול להשתוקק, ואם אני משתוקק, אז אני משתוקק בדיוק לאותו תענוג כמו שהיה, או מפני שהוא היה ונעלם, אז אני משתוקק אליו עוד יותר ממה שהיה קודם. זאת אומרת, יש כאן כמה דברים שאפשר לפתוח אותם ולדבר. וגם כן הכל תלוי בסביבה. עד כמה שאני מסתכל על הסביבה, עד כמה שסביבה מעריכה את הדבר הזה שאני משתוקק עליו יותר או פחות, בהתאם איך שהסביבה מעריכה. ואז יוצא שאנחנו רואים את זה, זה עניין של פרסומת, זה עניין של האופנה וכו', שכמה שהאחרים הם מעריכים משהו, אני בהתאם לזה גם כן מעריך את זה ומשתוקק לזה.
¿De qué depende o cuál es el parámetro?
במה זה תלוי או מה הפרמטר כדי להעריך אם השתוקקות היא נכונה או לא נכונה, טובה או לא טובה או רעה? באיזה קריטריון או במה אני יכולה למדוד או לשפוט אם זה נכון או לא נכון, טוב או לא טוב, ההשתוקקות?
זה קשה מאוד לנו להעריך, כי אנחנו נמצאים עקובים בתוך ים גדול של דעות, תשוקות, דוגמאות של הרצונות שונים של האנשים שונים, ואנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע, רק אנחנו מסתכלים עליהם ומתפעלים למה שהם משתוקקים. ואז יוצא ש אני משתוקק בדרך כלל למה שכולם משתוקקים. אני מעריך משהו, מה שאחרים מעריכים. זו בעיה.
מבחינת חוכמת הקבלה, איזה סוג של השתוקקויות יותר חשוב שיהיו לנו ולמה?
מבחינת חוכמת הקבלה רצוי שאנחנו נברר מהו רצון האמיתי שלנו, לאן אני צריך להשתוקק, כדי שאני באמת, אם אקבל מה שאני משתוקק, אז המילוי שאני אקבל, הוא יהיה מילוי אמיתי. זאת אומרת שהוא ימלא אותי, ואני באמת אהיה שמח ומאושר. אבל איך לדעת על זה מראש? לכן אנחנו כל החיים רצים, 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 אחרי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, וכך מבזבזים את החיים, את הכוחות שלנו, ובסופו של דבר הולכים לעולמנו.
בדיוק זאת השאלה, איך אנחנו יכולים לדעת מראש מהי ההשתוקקות שבאמת שווה לנו שיהיה לנו? כי כל אחד יכול להגיד שזה מה שהוא חושב או מאמין שזה ייתן לו סיפוק, אבל אחר כך הוא רואה בהמשך שזה לא כך. אז יש השתוקקויות חומריות או הצלחה ודברים מהסוג הזה.
לכן מגיע לנו חוכמת הקבלה ומסבירה לנו מהו טבע עצמו ומה הטבע של האדם, ואיך אדם יכול להגיע למצב שהוא יהיה מאוזן עם הטבע הכללי, ואז בזה הוא ישווה את ההשתקקות שלו עם ההשתקקות של הטבע, ואז יהיה רגוע ונהנה מכל מה שקורה סביבו.
טלס איש מילטוס, פילוסוף מדען יווני שחי בסביבות השנים 624 עד 547 לפני הספירה, אמר בתרגום חופשי, ההנאה הגדולה ביותר היא להשיג את מה שמשתוקקים להשיג. נשמע כאילו זה דומה למה שהקבלה אומרת. למה להשיג את מה שמשתוקקים להשיג, שנמצא רחוק משג ידינו, מייצר תענוג כל כך גדול בהשגתו?
כי הוא ממלא את הכיסרון שלו, את ההשתוקקות שלו, למה שהוא כל כך רוצה להגיע. אבל ברגע אחרי שהוא מגיע ומשיג, הוא נשאר עם אותו עם אותה הרגשת התענוג, בדרך כלל הוא מתחיל לגלות עד כמה שזה לא ממלא אותו כמו שהוא ציפה. כי היה מצפה בדמיונות שלו למשהו הרבה יותר. גדול, נצחי, שלם, שלא בורח ממנו. וכאן כשהוא מקבל את זה, הוא מתחיל לסובב את הדברים האלה ולראות אותם כך וכך וכך. ואז רואה שזה לא בדיוק לפי ההשערה שלו.
כשאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו משתוקקים לקבל, זה יכול להוביל אותנו להרגיש תסכול, עצב, כעס, ולדחוף אותנו למאמץ מוגבר להשיג את מושא הכמיהה שלנו. ולפעמים להפך, זה עלול לדכא אותנו ולגרום לנו לאבד תקווה. אז השאלה היא, עד איזו מידה עלינו להמשיך ולהגביר במאמצים להשיג את הרצוי לנו, או להפך? באיזה שלב צריך להפסיק ולהתעקש כשהדברים לא מסתדרים כרצוננו, ופשוט לקבל את המצב שקיבלנו?
נו, את מדברת בצורה מאוד מאוד רציונלית. אני לא חושב שזה כך בן אדם יכול לנהל את החיים שלו. זאת אומרת, ודאי שאם אני רואה שדבר שאני מאוד משתוקק עליו, הוא לא נמצא בהישג ידי, זה משהו גבוה, אז אני עוזב אותו ולא חושב עליו. זה באמת כן, כי אז אני לא סובל. יכול להיות שאני אלך ויחפש כל מיני דרכים אחרות איך להגיע אליו. זה כבר תלוי בסוג האדם, במין האדם. עד כמה שיש לו שכל לעומת הרגש, ואז הוא שוקל את עצמו. מה לעשות?
¿Cómo se puede saber entonces cuándo hay que
seguir? אז איך אפשר לדעת מתי להמשיך ומתי פשוט לעזוב את הדבר הזה, את האידיאל הזה או את ההשתוקקות הזאת?
זה תלוי באדם. עד כמה שהוא בודק, עד כמה שהוא רוצה, עד כמה שהוא מבין, עד כמה שהוא בכל זאת מעריך את כמות ההגיעה שלו לעומת כמות התענוג שהוא משיג. יש כאלה שאומרים, טוב, אני אשקיע בזה יום, יומיים. יש כאלה שאומרים, לא, כדי להשיג מה שאני רוצה, אני מוכן אפילו שנה שלמה לעבוד. וישנם כאלה שלא יכולים לעזוב, ובודקים וממשיכים, בודקים וממשיכים, בכל זאת, עד כמה? אפילו עד סוף החיים.
ברוחניות, לאיזו תוצאה מביאה תחושה שאין התקדמות?
התחושה שאין התקדמות היא מביאה את האדם לייאוש בכל מקרה. ואז הוא צריך לבדוק. הוא צריך להמשיך בדרך לאותה מטרה, או שמטרה היא לא נכונה, ואז הוא צריך לשנות את האמצעי כדי להגיע אליה, או שהמטרה היא כן נכונה, אבל אין בידו אמצעי. ואז הוא מחפש. בדרך כלל הוא צריך בחומת הקבלה להביא את עצמו למצב שהוא בודק את ככה את עצמו כל הזמן, וכל הזמן הוא משנה במשהו את דרכו, ובסופו של דבר הוא מסיק. המסודר הכל בצורה כזאת כדי לשנות את האדם, לשכנע אותו שהוא חייב להתגבר ולהגיע למטרה.
ואיך אנחנו יכולים להימנע מלהיות מתוסכלים בדרך הרוחנית? ואם זה אפשרי, אם זה בלתי אפשרי, אז איך להימנע מהתסכולים?
אנחנו כל הזמן צריכים לעבוד על הערכת המטרה. עד כמה שזה יקר, עד כמה שאין יותר, חוץ מהמטרה הזאת, עד כמה שאנחנו, עד כמה שאנחנו צריכים להיות דבוקים אליה, ועד כמה שמוכנים לשלם עבורה. ואין חוץ מזה שום מטרה אחרת בחיים. לחיות אנחנו נחיה עוד כמה שנים אולי, כן, גם כן זה לא תלוי בנו בדיוק. ואז יוצא שסך הכל אני צריך רק לקבוע לעצמי מה אני רוצה להשיג במשך החיים שלנו. זהו. וזו בעיה.
Podríamos decir que una vez que la
ניתן היה לומר שברגע שמשאלה כלשהי מתגשמת, היא הופכת למה שנקרא הישג או השגה. והרצון למושא ההשתוקקות פשוט נעלם. אז איך יכול להיות שההשתוקקות בעצמה נותנת לנו הרבה פעמים סיפוק רב יותר מהשגת מושא ההשתוקקות? למשל, ההבדל בין מה שמרגישים בזמן שמתכננים טיול כלשהו, לעומת מה שמרגישים לאחר שכבר הגענו למקום ומרגישים שכבר אין לנו את אותה הנאה והתלהבות שהיה לנו בזמן התכנון, או הדוגמה הידועה של חתונות. בכל תרבות יש התרגשות גדולה והתרוממות רוח מהעניין, אבל לאחר האירוע, אפילו שנה אחת בלבד לאחר מכן, ניתן לראות ירידה משמעותית בכמיהה להיות ביחד. למה זה ככה?
זה תמיד כך, מפני ש אם אני חושב על משהו, אבל זה עוד לא נמצא בידיים שלי, אז על מה שאני חולם, מתכנן, זה נמצא בפנטזיה שלי, זה עדיין לא מוגבל באיזה צורה, בכלי, במשהו שאנחנו רואים, אז כולם חושבים שזה משהו הרבה יותר גדול ממה שזה יקרה. כי הפנטזיות שלנו הן מוסיפות לצורה, כן? זהו, כמו שאת אומרת, חתונות, נכון? זהו, שמסתכלים על החתונה בחלום, אז חושבים שזה יהיה באמת כמו מלכה קלה, שהיא גם כן מלכת יופי, וגם כן מלכה ממש, וסביבה כולם, והיא מגיעה באיזה מרכבה מיוחדת עם סוסים ועם כולם וככה ממש משהו, כן? ומצד אחד, מצד שני שזה מגיע, אז רואים ששכרנו איזה אולם חתונות בפרברי העיר ומגיעים לשם כמה אוטובוסים וממלאים את המקום, והעיקר בשבילם זה לשתות קצת ולרקוד קצת, וקלה בסדר. היא יושבת ומשעמם לה, וזה כל החתונה. אמנם שמתכננים אותה חצי שנה או שנה. זה ברור. אז זה תמיד אצלנו כך. כמו שאנחנו חושבים ש כל דבר גדול שאנחנו חושבים עליו, כשהוא מגיע, אז היום זה קורה, ומחר כבר שוחקים.
אז בלהפך, הצד ההפוך מהדוגמאות שדיברנו, שזה לא רוחניות. אז כשמגיעים להשתוקקות הזאת, משיגים אותה, מאבדים את הטעם, אבל ברוחניות ההשתוקקות הולכת וגוברת. זה ההבדל?
נכון. ברוחניות אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מה זה נקרא קבלה רוחנית, השתוקקות רוחנית, גילוי הרוחני, וכשאנחנו מגיעים לזה, זה מעבר מהמשוער בהרבה מאוד. כן. כי אנחנו אז מקבלים את זה בכלים חדשים, בהשתוקקות חדשה, וזה כבר משהו אחר.
Y la satisfacción que se recibe
al והסיפוק שמקבלים בזמן שמממשים את ההשתוקקות הזאת, זה גם סיפוק הרבה יותר גדול, נכון?
כן, כן, זה ללא שום ערך.
הרבש בביאור למאמר פתיחה לחוכמת הקבלה פרק ד' כותב כך, ולהיווצרות של השתוקקות ישנם שני תנאים. אחד, שידע למה להשתוקק, אין האדם יכול להשתוקק לדבר שאף פעם לא ראה ולא שמע. שתיים, שלא יימצא אצלו הדבר שאליו הוא משתוקק, כיוון שאם כבר השיג את חפצו, נאבדת שקוט. כיצד ניתן להשתוקק לחיים רוחניים שאנחנו לא מכירים ומעולם לא חווינו? שמעולם לא חווינו.
הרשימות האלו הן נמצאות בנו. מלכתחילה. שחוץ מזה שאנחנו נמצאים בדרגת חי, כמו חיות, יש לנו גם כן דרגת אדם, אדומה לבורא. ואז הרשימות האלה הן נמצאות, כי אנחנו פעם היינו במגע עם הבורא, ונפלנו מהרמה הזאת, ולכן אנחנו נמצאים במצב שאנחנו משתוקקים לזה בחזרה. לא רואים, לא יודעים, לא מרגישים, לא מבינים מה זה, אבל השתוקקות היא ישנה.
הכמיהה הזאת, ההשתוקקות הזאת לחיים רוחניים יכולה להיעלם? ואם כן, איך להיזהר שזה לא ייעלם?
זה יכולה להיפתח ולהיסגר, ואנחנו צריכים לדאוג שזה לא ייעלם. כן, זה הכל תלוי בסביבה. אם אני נמצא בסביבה שהיא משתוקקת, להשיג רוחניות, את הבורא, אז אני, אז אני משתוקק גם כן אחריהם, וכך מגיע למצב שמאוד מאוד משתוקק, ועד שאני ממש מתחיל לרוץ אחרי זה.
שמענו שרבש היה אומר שלא ניתן לקנות השתוקקות בחנות. אז איך משיגים את ההשתוקקות?
רק על ידי סביבה. זה ספרים ומורים וחברים. זהו. אם אדם דואג שתמיד יהיו לו ספרים, חברים ומורים, אז בזה הוא כבר נמצא בסביבה נכונה.
יש ציטוט מבעל הסולם, הרב יהודה אשלג, משמעתי חף א', בזמן שאדם מרגיש את עצמו בבחינת עלייה. הוא אומר שבזמן שאדם מעיין באיזה עניין, הוא משתוקק להבינו, ההשתוקקות הזו נקרא תפילה. מה ההבדל בין, למה ההשתוקקות הופכת לתפילה? או מה ההבדל בין השתוקקות שהופכת לתפילה?
כי אני רואה בהשתוקקות שאני משתוקק, אבל אני לא משיג, ואין לי שום אפשרויות להשיג. אני לא יכול להגיע למה שאני חולם, ולכן יוצא לי שההשתוקקות היא לא ריאלית. מה שאם כן, אם אני לומד חוכמת קבלה בצורה נכונה, אז היא מסבירה לי שאני צריך לזה חברים, ויחד כולנו, אם אנחנו נגיד עשירייה, 10 חברים מתחברים בינינו ומשתוקקים להגיע לאיזה תכונה רוחנית, אנחנו בינינו יכולים להתארגן בצורה כזאת שכן אנחנו חייבים, מוכרחים, מסוגלים, ואז זה יקרה.
Cuando se eleva esta plegaria al Creador,
כשמעלים את התפילה הזאת לבורא, מרגישים בפעולה הזאת, שהפעולה הזאת בעצמה מנחמת אותנו. מצד שני, אם לא מקבלים את התשובה, אז איך להצדיק, איך לקבל את התשובה, מה שלא רצינו לקבל?
זה נכון, שאנחנו לא יכולים להשיג מה שאנחנו רוצים, אבל אם אנחנו מחוברים בצורה נכונה, אז סך הכל הרצונות שלנו בפנייה לבורא הם לוחצים על הכוח העליון, ואנחנו מקבלים מה שבאמת מבקשים.
Para finalizar, Dr. Lightman.
לסיום, דוקטור לייטמן, מה ההשתוקקות שלך, הכמיהה שלך, השתוקקות מיוחדת אחת?
יש לי ודאי שכמה צורות של החלומות, בוא נגיד, של השתוקקויות שלי. עיקר מהם שאני רוצה לראות המון אנשים באנושות שמשתוקקים לגלות את הבורא, בתוך חיבור ביניהם, שאנושות תתחיל לזרום למצב להיות כאיש אחד בלב אחד, ואותם המקובלים גדולים, מיוחדים, כמו בעל הסולם ורבש, הם יהיו מכובדים ומכוונים את כל המין האנושי לקראת מטרת הבריאה. ואני רוצה שהתלמידים שלי הם יהיו ככוח הפורץ את הדרך. אז זה מה שאני מייחל לכולכם. בהצלחה.
Muchas gracias, terminamos.
המון תודה לך, אנחנו מסיימים עם כך, עם השתוקקות כזאת עמוקה, והלוואי ויתגשם, תתגשם.
תודה.
ביי. תודה.